אתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים מבית היוצר של ליאת שפר בן יעקב. תובנות, רעיונות, כלים מעשיים והשראה לאנשים שרוצים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם. הפודקאסט יעסוק בדרך ליצירת חיים מלאי סיפוק ומשמעות בשילוב שבין עשייה לתודעה, ואיך להפוך להיות המאסטר בחיים שלכם.
היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. והיום אני הולכת לדבר איתכם על תחרות מול יצירתיות. אחד הדברים הכי בסיסיים שלמדנו כולנו מגיל מאוד מאוד קטן, זה שאין מספיק לכולם. צריך לחלוק. אם אני אקח משהו, לא יהיה למישהו אחר. אם אני אקח חתיכה גדולה מהעוגה, אז למישהו אחר יישאר פחות. אם אני אקח את הצעצוע, אז למישהו אחר לא יהיה. ולמדו איתנו בעיקר שאנחנו חיים בעולם שהוא מוגבל, בעולם של מחסור, ובעולם שאין מספיק לכולם. ולכן, מגיל מאוד מאוד קטן, רוב ההוויה שלנו, רוב העבודה שלנו, זה להיות ראשונים. אוקיי? אם נסתכל על ענפי הספורט שלנו שהם בנויים על זה שצריך להשיג מישהו, שצריך להיות מקום ראשון, ומקום ראשון יש רק אחד, וכדי שיהיה מקום ראשון חייבים להיות הרבה מאוד מפסידים מאחורה. ולימדו אותנו שאלה הם החיים. הם חיים של תחרות, הם חיים שרק בן אדם אחד יכול להיות במקום הראשון, והם חיים שאנחנו כל הזמן נמצאים במאבק בינינו לבין אחרים, בינינו לבין הסביבה, והחזק שורד, ומי ש... יקבל את מה שיש, זה שינצח בתחרות. וזה אחד ה... אני אגיד שקרים, לא אוהב את המילה הזאת, זה, אבל זה מה שזה. אוקיי? זה אחת האשליות, מילה שאני יותר אוהבת, אחת האשליות הגדולות שלימדו אותנו, ושאנחנו חיים על פיהן, מקבלים על פיהן החלטות, גם בחיים האישיים שלנו, גם בחיים הכלכליים שלנו, גם בחיים העסקיים, המקצועיים, בהורות שלנו, בהרבה מאוד דברים, זה נכנס לחיים שלנו ומנהל אותנו. ואני אתן לכם היום כמה דוגמאות, ואני מקווה שתסיימו את הפרק הזה ותבינו, א', כמה זו אשליה וזה לא נכון, ובעיקר תשאלו את עצמכם מה אתם יכולים לעשות אחרת. הפרק הזה, האמת עלה, ככה סביב הכנס שאני עושה, שאם עוד לא נרשמתם, אתם ממש ממש מוזמנים להירשם, הוא ממש הולך לקרות עוד שבוע וקצת. השבוע האחרון של נובמבר, אני ועוד 25 מרצים מדהימים, מומחים בתחום של יצירת מציאות, בתחום של תודעה חדשה, שהולכים כל אחד להביא מהעולמות התוכן שלו, איך הם יוצרים מציאות, איך הם רואים יצירת מציאות. והסיבה שהפרק הזה עלה היה כי ככה אנשים כזה בארבע עיניים אמרו לי, תגידי, לא נראה לך קצת מוזר שאת נותנת במה ל-25 אנשים אחרים שהם בעצם מתחרים שלך, שאולי יקחו לך את הלקוחות, הנה את מפרסמת אותם בפודקאסט שלך ולקהילה שלך, ל-20 אלף איש שמקבלים ממך תכנים ועוקבים אחרייך ועוקבים בניוזלטר שלך, לא נראה לך קצת מוזר לתת להם במה ולתת להם מקום, או מהצד השני, אנשים שאני שומעת שומרים, רגע, מה, מזמינים אותנו, ואנחנו גם צריכים לפרסם, ואז מה זאת אומרת? זה אחד על חשבון השני. ואנחנו חיים כל הזמן באיזה מין מאבק כזה, בתחושה שאם אני אתן משהו למישהו, לא יהיה. אם אני אתן למישהו במה, זה יהיה על חשבוני. אם אני אפרסם למישהו משהו, זה ייקח ממני, ואנחנו כל כך כל כך מוטבע ב-DNA שלנו. ואני חייבת להודות שגם אני הרבה פעמים ככה שומעת את הקול הזה בתוכי בכל מיני מקומות, ואני ככה מיד מדברת איתו ומזכירה לו שזאת רק אשליה שלימדו אותו. וזה משהו שהוא באמת מאוד מאוד חזק אצלנו. ומבחינתי, אם אני מסתכלת על הכנס, על הוויז'ן שלי לכנס, מה בעצם עושה הכנס? אוקיי, הכנס הקודם שעשינו באמת, נרשימו 3,000 אנשים. אוקיי, 3,000 אנשים שהגיעו בזכות באמת הקהילה הגדולה שלנו כמרצים, שכל אחד יש לו את האנשים שהולכים אחריו ואוהבים אותו. וכל אחד מאיתנו נתן במה למרצים נוספים. אף אחד מאיתנו לא קיבל פחות, כולנו קיבלנו יותר, כי כולנו נחשפנו לעוד אנשים. מה שעשינו, במקום שכל אחד מאיתנו יאכל את העוגה הקטנה או הוגיה הקטנה שיש לו בקהילה שלו, אחד הוגיה יותר קטנה, אחד הוגיה יותר גדולה, אבל במקום שכל אחד יהיה בתוך המרחב המצומצם שלו, יצרנו ארוחה ענקית וגדולה עם המון המון מנות, שיש בה מקום להרבה מאוד אנשים. אף אחד מאיתנו לבד לא היה מרים כנס של 3,000 אנשים. אבל החיבור בינינו וכל אחד מהעולם שלו שהביא, בסך הכל קצת, בסך הכל 100 איש, 120 איש, זה לא המון. בטח לא לאנשים שיש להם קהילות גדולות. וביחד יצרנו עוגה ענקית, ארוחה שלמה, שיכולה להכיל 3,000 אנשים, ואף אחד מאיתנו לא יכול בכלל להכיל גם לא כלקוחות 3,000 אנשים. Okay? אז יצרנו פה שפע הרבה הרבה יותר גדול, שאף אחד מאיתנו לא יכול היה ליצור לבד. ולחלקנו כן, אז האנשים שמכירים אותי נחשפו למישהו אחר והלכו ללמוד ממנו משהו, ואנשים שלמדו אצל אחרים באו ללמוד ממני משהו, זה השפע של העולם הזה. האם זה שאתם לומדים ממני אומר שאתם לא יכולים עכשיו שתסיימו את הפרק הזה, לעשות פליי, לשמוע עוד מישהו, לקבל פודקאסט מעוד מישהו? ויותר מזה, וגם אם עשיתם איתי תוכנית, זה לא אומר שבעוד חצי שנה תוכלו לעשות איזשהו תהליך עם מישהו אחר? זה לא באמת מוגבל. זה שמישהו הולך איתי דרך ואחר כך הולך עם מישהו אחר, אז מה? זה היופי של החיים האלה. אחר כך יבוא מישהו אחר שירצה לעשות איתי את הדרך. הכל בסדר. אחד הדברים שאני תמיד אומרת לאנשים שאני מלווה לאורך תקופות, אנשים שבאמת הולכים איתי דרך מאוד ארוכה, אני תמיד אומרת להם, בכל נקודה בזמן תעצרו ותשאלו את עצמכם, אם אתם רוצים להמשיך ללכת איתי את הדרך הזאת, או שאתם רוצים ללכת אותה עם מישהו אחר. וזה בסדר גמור. ואני לא מרגישה שזה לוקח ממני משהו, או שמישהו עכשיו יהיה לו ולי לא יהיה, כי אני יודעת שיש מספיק לכולם. תמיד, 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 לאורך השנים שהיה לי קליניקה היה לי בין 15 ל-20 אנשים בשבוע, כי זה מה שרציתי. תמיד ידעתי שכשאחד מסיים טיפול, מישהו אחר יגיע. וזה תמיד היה ככה. מה הבעיה שיהיו לי 20 אנשים בקליניקה? כמה אנשים יש בעולם? כמה אנשים יש בארץ? אין שום בעיה למלא את הדבר הזה. זה שאחד הולך, מישהו אחר יגיע. ואני רואה לפעמים אנשים שנאבקים ומחזיקים את הלקוחות בכוח או במניפולציות, כי אוי ואבוי, לקוח אחד ילך ואנחנו לא יודעים אם יבוא האחר. כל ההוויה של חוויית שפע, של תודעת שפע, של הידיעה שיש מספיק ויש כל כך הרבה, לא רק שיש מספיק, יש כל כך הרבה שאני בלייפטיים שלם לא אצליח להכיל את כל הדבר הזה. אוקיי? לא באוכל ולא בחוויות ולא בלקוחות ולא בכסף ולא בכלום. כי השפע הוא אדיר. הוא פשוט אדיר. אנחנו לא יכולים להכיל אותו מרוב שהוא גדול. אז אין ממה לפחד. עכשיו, כשאני חיה בהוויה הזו ואני יודעת ש ברגע שמישהו אחד יסיים את התהליך, ואני דואגת שהוא יסיים בדיוק ברגע הנכון, היום אני כבר לא עובדת עם 20 אנשים כל שבוע, אבל אני עובדת עם הרבה פחות, אבל גם שם אני יודעת שכשאני מסיימת תהליך אחד, מישהו אחר יבוא, כשאני פותחת תוכנית יבואו האנשים הנכונים, ואני לא דואגת שמישהו אחר ייקח לי אותם, כי אם זה לא הם, אז יבוא מישהו אחר. ואני יכולה ככה, בטוחה שאתם יכולים לחשוב על כל מיני סיטואציות בחיים שלכם, שנגיד אנשים אומרים, רגע, מה זאת אומרת יש שפע לכולם? אם אני רוצה עבודה מסוימת ויש 100 מועמדים, אוקיי? אז לא כל 100 מועמדים יקבלו את העבודה הזאת, רק אחד, 99 אנשים, הוא לקח להם את המקום. ואני אומרת, לא. לבן אדם האחד הזה שקיבל את התפקיד, זה היה התפקיד שלו. ל-99 אנשים אחרים כנראה יש משהו אחר. זה מה שאנחנו לא מבינים, כי אנחנו לא כולנו צריכים את אותו תפקיד אחד. נכון שהתמודדנו אולי על התפקיד הזה, ואולי 99 אנשים לא קיבלו אותו, אבל יש דברים אחרים. העצה תמיד גדול יותר. ובטוח כולכם יצא לכם לחוות שרציתם איזשהו תפקיד, ומישהו אחר קיבל אותו, ואולי התבאסתם לאיזושהי תקופה, ואחר כך נפתח משהו יותר טוב. או שרציתם לקנות איזשהו בית, ומישהו אחר כבר שם את ההצעה, וזה נסגר, ובסוף משהו, מצאתם משהו שיתאים לכם יותר. אם אנחנו פתוחים להבין ולקבל שמה ששלנו יבוא אלינו ומה שמדויק לנו אנחנו נקבל, ואם לא קיבלנו משהו אחד, דלת אחר תיפתח. כשאנחנו בהוויה הזו, בתודעה הזאת, בידיעה הזו, שאם הבן זוג שאנחנו רוצים עם מישהי אחרת או עזב אותנו או זה לא יסתדר, יבוא אדם מתאים יותר. עכשיו, כמובן שאם אני לא בהוויה הזו, ואני בהוויה של מחסור, ואני בהוויה של, אוקיי, הוא עכשיו איתה, והוא לא יהיה איתי, אז אני אשאר לבד, או הנה, יש פה 100 אנשים, ואין לי שום סיכוי, והנה באמת מישהו אחר קיבל את העבודה, אז עכשיו אני אשאר מובטלת לשנים הבאות, כי אני כבר לא צעירה, או הנה, הבית הזה לא יסתדר, אז אין שום סיכוי שנמצא משהו יותר טוב. כשאני בתודעה כזאת מצמצמת, בוודאי שאני לא אראה את האפשרויות. אחד הדברים שאני רואה פעם אחרי פעם, כשאני מלווה אנשים, זה כמה אפשרויות יש להם ממש מתחת לאף, שהם לא רואים. הם לא רואים בגלל שהם עסוקים בלהסתכל במשהו אחד בדרך שהם חשבו שזה אמור להיות ככה, והם לא רואים את כל שאר האפשרויות. לא כי הן לא שם. כי לימדו אותנו שלאחד יש ולאחר לא יהיו, לימדו אותנו לחשוב בתודעה של צמצום, לימדו אותנו לחשוב בתודעה של מחסור, לימדו אותנו שאם אנחנו ניקח משהו לאחר לא יהיה. אז אנחנו משכפלים את זה ומממשים את זה ומביאים את זה לידי ביטוי בחיים שלנו. אבל אם אני אחרי בתודעת שפע שאני אגיד, אוקיי, בסדר, אז נכון, יש בן אדם אחד שיקבל מתוך המאה את התפקיד הזה, אבל יש עוד, לא 99 תפקידים, יש עוד 990 תפקידים אחרים שפתוחים, בין אם זה בחברה אחרת, בין אם זה בטח היום בעולם שלנו שאפשר לעבוד בחברה שנמצאת בצד השני של האוקיינוס, ואני עדיין יכולה לעבוד משם, מכאן, בין אם זה לפתוח משהו כעצמאית, בין אם זה לשלב בין פרילנסרית לחצי משרה, יש כל כך הרבה אפשרויות. אני באמת בהוויה שלי, ולקח לי זמן להגיע לשם, אבל באמת אני רואה את זה פעם אחרי פעם, גם בחיים שלי, גם בחיים של אנשים אחרים, שתמיד כשהזדמנות אחת נסגרת, נפתח משהו יותר טוב. אבל זה מכריח אותנו להסתכל ולהיות מוכנים לחפש את האופציה יותר טובה, ולהיות מוכנים להבין שיש שפע. זאת לא בעיה של מחסור. רוב הבעיה בעולם הזה זה שיש היצע הרבה הרבה יותר גדול מהביקוש. הסיבה שאנחנו חווים את החוויה הזאת, כי כמות מאוד מסוימת של אנשים, רוצה שנחשוב שיש צמצום, כי כשיש מחסור, אז אפשר לתמחר גבוה, כי אין מספיק, וכשאין מספיק, אני יוצר אשליה של חוסר, ואז הצד השני מוכן לשלם לי יותר, כדי לקבל בעלות על אותו דבר, או כדי לקנות את אותו דבר שהוא רוצה. זה המהות, וזה משתנה אגב, של החברה שלנו. ואגב, אחת הסיבות שהכלכלה שלנו משתנה, היא כי אין מחסור. יש היום הרבה הרבה יותר היצע ממה שיש ביקוש. הבעיה הגדולה של רוב החברות היום, וזה נכון לחברות שמייצרות מוצרים, וזה נכון לחברות שמייצרות שירותים, וזה נכון לחקלאים שמייצרים מזון, רוב הבעיה בעולם היא שיש היצע הרבה הרבה יותר גדול מהביקוש. רוב האנשים, רוב החברות, רוב החקלאים משמידים מזון, משמידים מוצרים, יש להם שירותים או אנשים שנותנים שירותים שאין להם מה לעשות. אוקיי? בגלל שיש כל כך הרבה היצע. אבל אנחנו חיים בחוויה שאין מספיק, ואנחנו מייצרים אותה בתוך החיים שלנו, בתוך ההוויה שלנו, בתוך התחושה שלנו. אנחנו מרגישים שאנחנו נלחמים כל הזמן, אנחנו מרגישים שאנחנו במאבק עם אחרים, אנחנו מפחדים לשתף פעולה, כי אולי ניתן משהו למישהו אחר ולא נקבל בתמורה, או אולי מישהו אחר ירוויח ואנחנו נפסיד. זה לא עובד ככה. אתם יודעים, לימדו אותנו שבטבע החזק שורד. האמת שעשיתי קצת מחקר על הנושא הזה, זה ממש אמירה ככה שמלווה, לפחות אותי ככה מילדות, שהחזק שורד, זה חוקי האבולוציה. וכשעשיתי קצת חקירה יותר לעומק, גיליתי שבעצם זה לא נכון. ולאור, אם נסתכל על הדינוזאורים, ללא ספק, הם היו חיות חזקות, okay? והם לא שרדו. Okay? ויש הרבה מאוד חיות חזקות שלא שרדו. והתפיסה היום, או ההבנה היום, או הניתוח היום, לא מהנקודה שהחזק שורד, אלא מי הבעלי החיים והמינים ששרדו, ואפשר להסתכל על זה גם על בני האדם, הם אלה ששיתפו פעולה. Okay? הם בעלי החיים שלמדו לשתף פעולה ביניהם, ביניהם לבין זנים נוספים, וביניהם לבין הסביבה שלהם. ואגב, תודעת המחסור הזו, ואז אנשים יגידו לי, רגע, אבל מה, אנחנו מתרבים, ואנחנו מסכנים פה את הכדור, ואנחנו צורכים יותר מדי, יותר מדי דלק, יותר מדי מים, יותר מדי משאבים, יותר מדי פלסטיק. עכשיו, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל זה אבסורד שמגיע מהתפיסה שלנו של מחסור, כי אם היינו חיים בתפיסה שיש מספיק לכולם, בתפיסה של שיתוף פעולה, בתפיסה של תודעת שפע, אוקיי? יש היום מספיק דרכים לנהל את כדור הארץ בצורה כזאת שהחתימת פחמן שלנו שהפכה להיות מילה מאוד שכיחה בחודשים האחרונים, אוקיי? תהיה מאוד מאוד קטנה. הטכנולוגיות קיימות כבר שנים. האפשרויות קיימות כבר שנים. לא משתמשים בהם. כי אנחנו לא בתודעה של שיתוף פעולה, אנחנו לא בתודעה של איך אני מייצר ווין 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 לכולם, לי ולסביבה ולשכן ולאחר ולטבע ולבעלי החיים, כי אנחנו לא חיים, ככה אנחנו חיים בתחרות, אנחנו חיים בזה שאני צריכה להשמיד מישהו אחד כדי שלאחר יהיה, אני צריכה להשמיד את הכדור הזה כדי שאני אוכל לשרוד פה, אני צריכה לפגוע בבעלי חיים כדי שאני אוכל להתקיים, וזה הכל נובע, זה מין זה מין ביצה ותרנגולת כזאת, מצד אחד אנחנו אומרים, טוב, הנה החזירות שלנו השמידה פה את הכדור, מצד שני, אם היינו מבינים שיש כל כך הרבה שפע, לא היינו מגיעים למצב הזה בכלל, שאנחנו כל כך בזבזנים וחזיריים עם הכדור הזה. אוקיי? כי היינו לומדים לשתף פעולה, היינו לומדים שיש מספיק, ושואלים את עצמנו, איך אנחנו פועלים בצורה כזו שמייצרת יותר ויותר שפע לכולם. וכשאני אומרת שפע לכולם, זה שפע לי, זה שפע לאנשים שסביבי, שפע לבעלי החיים, לצמחייה, לטבע, לכל מה שנמצא מסביבנו. זה בדיוק הכוח הגדול בתודעת שפע אמיתית, שאני לא מרגישה שאני צריכה לנצל אף משאב או לקחת משהו ממישהו, אלא אני שואלת את עצמי, איך אני בצורה יצירתית יוצרת יותר לכולם. אוקיי? והכנס הזה היה דוגמה מדהימה עבורי, של איך כל אחד שבסך הכל מביא כמה עשרות, 100-200 איש, יוצר קהילה גדולה של 3,000 אנשים שכולם יוצאים נשכרים ממנה. אף אחד לא נפגע ממנה, לאף אחד לא היה לקוח אחד פחות, אלא להפך. אוקיי? ואם אנחנו חושבים בצורה יצירתית וחושבים איך אני לא רק מוסיפה ערך לעצמי על חשבון מישהו אחר, לא רק מקבלת תפקיד על חשבון זה שמישהו אחר לא קיבל, אלא איך אני מייצרת לא רק עוגה יותר גדולה, אלא עוד 10 עוגות, אלא ארוחה שלמה עם המון המון מנות, עם המון המון אפשרויות לכולם. וזה כל כך בילט אין אצלנו, אחת הדוגמאות ככה שעלתה לי, שאם אני מסתכלת נגיד בלימודים, אוקיי? תיאורטית, אין שום בעיה שכל התלמידים יקבלו 100. אוקיי? בוא נחשוב על כיתה שכל התלמידים מבינים את החומר, כל התלמידים מצליחים. זה בסדר שכל התלמידים יקבלו 100. נכון? זה שתלמיד אחד יודע את החומר, זה לא על חשבון תלמיד אחר. זה שתלמיד אחד חכם, זה לא על חשבון תלמיד אחר. כולם יכולים להיות חכמים. עכשיו, מה עשו כדי להטמיע גם את התפיסה הזו בתוך מערכת החינוך שלנו, מעבר לתעודות הצטיינות, מעבר לתלמידים מובילים, מעבר לכל מיני דברים כאלה שמייצרים את התחרות הזאת, בתוך מערכת שכל תפקידה היא לקחת את כל ילד ולהביא אותו למקסימום שלו. בתיאוריה, כן? בפועל זה לא באמת המטרה שלה, בפועל המטרה של מערכת החינוך זה להכין אותנו לתרבות ולתעשייה ולחברה שהיא תעשייה תחרותית, שיש בה מנצחים ומפסידים, ראשונים ואחרונים, טובים ולא טובים, כדי לייצר בעצם את התעשייה שאנחנו חיים בה ואת הכלכלה שאנחנו חיים בה. ושוב אני אגיד, הכלכלה הזאת סיימה את תפקידה ולא סתם אנחנו רואים כל מיני דברים שמתפרקים מסביב, זאת התודעה החדשה, זה העידן החדש, ועל זה אנחנו גם הולכים לדבר בכנס, זה נקרא תודעה החדשה 2.0, יוצרים מציאות, זה מה שקורה. הסיבה שדברים קורסים, שהמערכות הישנות, תסתכלו על החברות והתעשיות שמתחילות לקרוס, אני לא אומרת שזה יקרה מחר בבוקר, לא משהו שצריך להפחיד אותנו, אלא משהו שאנחנו צריכים להבין, א', שהוא קורה, וב', לראות איך אנחנו חלק מהשינוי, חלק מהיצירה, חלק מההוויה, קודם כל בתוך החוויה הפנימית שלנו, בתודעה הפנימית שלנו, שהיא תודעה של שפע ושל יש. Okay? המון מערכות לאורך ההיסטוריה סיימו את תפקידם, ובמקומה נכנסו מערכות חדשות, על פי רוב טובות יותר. גם אם כמובן היה תקופת ביניים, שמן הסתם בתקופת הביניים יש איזשהו כאוס, כי הישן כבר לא ממש מתפקד, החדש עוד לא קיים, וזה המקום שאנחנו נמצאים בו. המון מערכות ישנות, בריאות, חינוך, תרבות, שלטון, שלטון, כן, לא נדבר על זה, שלטון, כלכלה, לא מתאימים יותר, okay, סיימו את תפקידם, כלכלת התחרות הבזבזנית הזו, כלכלת התחרות שאומרת, מישהו חייב להפסיד כדי שאני אנצח, אם זה הטבע, אם זה המתחרה שלי, אם זה הלקוחות, אם זה הספקים, לא עובדת יותר. ואנחנו עוברים לתודעה אחרת, אבל זה לוקח זמן, אבל כל אחד מאיתנו הוא חלק מהשינוי הזה, וכל אחד מאיתנו שבחלקת האלוהים הקטנה שלו יסיים את הפרק הזה וישאל, איך אני יכולה לייצר, לא איך אני לוקחת עכשיו חתיכה מהעוגה ולמישהו אחר יהיה פחות, אלא איך אני עושה ביחד עוד 15 עוגות, איך אני עושה ביחד ארוחה שלמה, okay? איך אני יוצרת יותר לכולם, ולכולנו יש אפשרות לעשות את זה בחיים שלנו, באין ספור צורות, ואני ממש מזמינה אתכם כמו תמיד לשתף אותי איך אתם מיישמים את זה, כי מה שאתם מביאים הוא תמיד נהדר יותר מכל רעיון שאני יכולה לחשוב עליו. אז אני ממש מזמינה אתכם לעשות את זה. אז אני אחזור רגע לנושא של הלימודים, אוקיי? אז מערכת החינות תיאורטית, מה תפקידה היה? ללמד ילדים, לתת להם את הכלים כדי להביא אותם לבסט שלהם, למקום הכי טוב שלהם. Okay, עכשיו זה לא באמת מה שקורה, אלא מה שקורה זה יצרו מערכת שהיא מערכת תחרותית, שמכינה אותנו לתחרות. ואיך עשו את זה עם הציונים? למשל, אני זוכרת שהגעתי לאוניברסיטה ופסיכומטרי וזה, ולבנתי שככה זה עובד, אמרתי, מה, הם נורמליים? כאילו, ברצינות, זה הדרך שבה הם נותנים ציונים, הרי מה זה קשור בכלל? וזו אותה התפלגות, מי שמכיר את הפעמון ההתפלגות המפורסם, מה שהוא אומר, שיהיה קבוצה קטנה של תלמידים שיקבלו ציונים מאוד נמוכים, קבוצה קטנה של תלמידים שיקבלו ציונים מאוד מאוד גבוהים, והרוב ממוצע באמצע. ואם תסתכלו על החיים, ככה לימדו אותנו לחיות. יש קבוצה מאוד מאוד קטנה שהיא שולטת על הרוב, אוקיי, על הכסף, על המשאבים, על זה. יש איזושהי קבוצה שלצערנו היא לא כל כך קטנה, שיש לה מעט מאוד. ויש את הממוצע באמצע שירוץ על ההמסטר וויל, על הגלגל שלו, כמה שנים שהוא יהיה מוכן לרוץ, כדי לממן את שתי החברות בשני הצדדים. אוקיי, ככה לימדו אותנו. תרצה להיות נורמטיבי בתוך ההתפלגות פעמון הזאת, תהיה במרכז, תהיה כמו כולם, תהיה ממוצע. זה מה שלימדו אותנו. לא לימדו אותנו שאנחנו outstanding, לא לימדו אותנו שאנחנו יוצאים מגדר רגיל, לא לימדו אותנו שיש לנו מתנות מיוחדות שבאנו להביא לעולם, שאף בית ספר לא יכול ללמד אותנו, ואף מקום עבודה לא יכול לתת לנו, אלא זה דברים שאנחנו צריכים להביא מתוכנו. אז אותה התפלגות פעמון, אותה עקומת פעמון, מה בעצם היא עשתה? היא אומרת, אוקיי, לא יכול להיות שכל התלמידים בכיתה חכמים. למרות שתאורטית כולנו יכולים להסכים שאין שום סיבה בעולם שכל התלמידים בכיתה לא יהיו חכמים. אוקיי, יכול בהחלט להיות. אוקיי, ומה היא אמרה? לא. מי שיהיה הכי הכי חכם בתוך החכמים, יהיה האחוז העליון, 80% יהיו באמצע, וחלק יהיו למטה. אוקיי? וזו תפיסה שהיא מחלחלת לנו בכל מקום, וכמובן, אם אנחנו מסתכלים על פרסים, על מקום ראשון, על מקום שני, אם זה בתרבות, לדרג סרטים, לדרג שחקנים, אוקיי? לא יכול להיות שכל כמה סרטים טובים, כאילו. למה אנחנו כל כך צריכים בתוך החברה שלנו כל הזמן לנצח אחרים? ואני לא מדברת כמובן שוב על הספורט שבנוי על זה. אוקיי, אז תגידו לי, אוקיי, רגע, זה בסך הכל בידור, זה בסך הכל הנאה, אז על מה הם ישחקו? על כיף? אוקיי? קודם כל יכול מאוד להיות שהגיע הזמן לחשוב על רעיונות חדשים, אני לא אומרת שיש לי אותם, אבל אפשר לחשוב, אבל אני מדברת על זה, של כמה זה נמצא בתוך המערכת שלנו, שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין. אופציה אחרת, של ממה אנחנו נהנה, אם לא יהיה עכשיו במונדיאל, ואיזושהי מדינה תצטרך לנצח. אוקיי? ממה אנחנו נהנה? עכשיו, אוקיי, בוא נגיד שנניח נשאיר את זה לעולמות הספורט, איך זה עוזר שאנחנו מנצחים אחרים? איך זה עוזר שהעסק שלי יצליח כי עסק אחר יקרוס? למי זה יעשה טוב? אוקיי? וברור לנו, בטבע שלנו אנחנו לא כאלה. אגב, בטבע שלנו אנחנו משתפי פעולה. בטבע שלנו אנחנו רוצים להצליח ביחד. אם נסתכל על האנשים שקרובים אלינו, אם נסתכל ממש על חלקת האלוהים הקטנה שלנו, אתם רוצים להצליח על חשבון הילדים? אתם רוצים שאחד הילדים שלכם יצליח על חשבון ילד אחר? ברור לכם שלא. אוקיי? ברור לכם שלא. אתם רוצים להביס את הבני זוג שלכם כדי שאתם תנצחו? לפעמים אנחנו נכנסים למאבקי כוחות כאלה, אבל במצב בריא, זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו באמת רוצים שלכולם יהיה טוב, כי זה הבילט-אין שלנו. המערכת הפנימית שלנו יודעת ששיתוף פעולה יביא יותר לכולם. אבל בגלל שזה כל כך בילט-אין אצלנו, אנחנו לא כל כך יודעים איך לאכול את הדבר הזה, ואנחנו נמצאים במאבק, שאגב, הרבה ממנו מה שקורה, בגלל שאנחנו לא כל כך מסתדרים עם הסיפור הזה שצריך להביא שכירים, רובנו לא כאלה. ולכן לרובנו מאוד מאוד קשה לשחק את המשחק הזה. ואגב, אחד הדברים שאני פוגשת המון של האנשים קשה להצליח, וזה נשמע אולי מוזר, אבל זה פיצוח אדיר להבין את הדבר הזה, שלהרבה אנשים קשה להצליח כי הם מרגישים לא בסדר, כי כל כך עמוק אצלהם יושב, שאם להם יהיה טוב או להם יהיה יותר, זה יהיה על חשבון מישהו אחר, שכשהם אומרים, רגע, אם אני אצליח, בין אם זה במודע ובין אם לא, אני לא יכולה לקחת מחיר גבוה, כי ללקוחות שלי יהיה פחות. אני לא יכולה להתרחב ולהצליח יותר, כי לאנשים אחרים יהיה פחות, למתחרים שלי יהיה פחות, לקולגות יהיה פחות. כי אנחנו רואים את זה הכי חזק מול הלקוחות, שלא נעים לנו לקחת סכום מסוים, כי להם יהיה פחות. ומה שאני אומרת, לא צריך לקחת סכומים שהם, לא יודעת, כל אחד יחליט מה זה, אוקיי, מה מותאם לערך שהוא נותן, כן? לא לקחת סכומים שהם לא קשורים לערך שאתה נותן, לא למכור למישהו מכונית מקולקלת במחיר של מכונית חדשה. אבל אם אתם נותנים ערך גבוה, ואדם משלם לכם ערך גבוה, לא לקחתם ממנו משהו, אלא הוספתם לו חיים. אוקיי? אם, למשל, יש לי תוכנית ליצירת כסף, שהיא עולה 3,000 שקל. אבל רק אתמול הייתה לי מישהי שסיפרה לי שהיא קיבלה 150 אלף שקל ממקום אחד, ועוד כסף מפה וכסף משם, ודברים זורמים והצעות ועניינים ודברים מסתדרים. אז היא שילמה 3,000 שקל כדי לקבל מאות אלפי שקלים. אז זה היה הרבה, זה היה מעט. זה יצר לה הרבה יותר. וככה זה כשאנחנו חיים בעולם של תודעה מתרחבת, של שפע. אני לוקחת סכום מסוים, אבל אני מוכנה לקחת את הסכום הזה בידיעה שלצד השני זה ייצר הרבה יותר. וככה אנחנו מגדילים את ההוגה לכולם. כי אם אני לוקחת משהו שעולה 2,000 שקל, אבל נדעת שהוא שווה 1,000, לא הוספתי חיים. לא לעצמי ולא לאף אחד אחר. רק לקחתי וצמצמתי. אבל אם אני לקחתי 10,000 שקל, ולמישהו אחר זה היה שווה 1,000,000 שקל, אז יצרתי פה הרבה הרבה יותר חיים, וזה אפשרי, ולכל אחד מאיתנו, בחלקת האלוהים שלו זה אפשרי. תסתכלו אפילו אתם, בין אם זה בעסק שלכם, בין אם זה אם אתם שכירים. כי אתם מקבלים משכורת, אולי משכורת יפה אפילו. אבל תחשבו כמה כסף אתם מכניסים לארגון, או לחברה שאתם עובדים בה, בזכות העבודה שלכם. ואני אגלה לכם סוד, זה הרבה הרבה יותר ממה שאתם מקבלים, כי אחרת לא משלמים לכם את זה. אוקיי? אז אנחנו כל הזמן מייצרים ערך. זאת המהות שלנו כיוצרי מציאות. אנחנו מייצרים ערך לעולם. העולם גדל ומתרחב בזכותנו, בזכות העובדה שאנחנו מוסיפים ערך, לא בזכות תחרות, כי תחרות לוקחת ולא מוסיפה ערך. העולם לא היה גדל ומתפתח אם לא היינו יודעים לייצר בצורה של תחרות, בצורה של שפע, בצורה של עוד. כאלה אנחנו, זאת ההוויה שלנו. לא נעים לנו ליצור בשום צורה אחרת, אבל לימדו אותנו שזה הדרך, ואז אנחנו לא מצליחים להיות בבסיס שלנו, במיטב שלנו, כי אנחנו מרגישים לא בסדר. כי אם אני אזרח, אני אקח את האור ממישהו אחר. לא, אם אני אזרח, יהיה אור עוד גדול, אור גדול באיפה שאני נמצאת, ועוד מישהו אחר יכול לזרוח, ועוד מישהו אחר יכול לזרוח, ויהיה אור לכולם. זה ממש לא אחד על חשבון השני. ממש לא. אוקיי? אני יכולה להיות מעולה במה שאני עושה, ומישהו אחר יהיה מעולה במה שהוא עושה. ואם אנחנו כל אחד מאיתנו גם יודע מי הוא, ומה הוא, ומה האיכויות שלו, ובמה הוא טוב, אז אנחנו בכלל לא דורכים אחד לשני בדשא, כי אף אחד מאיתנו הוא לא כמו האחר. לכל אחד מאיתנו יש את הסיפור שלו, ואת הכלים שלו, ואת ההצלחות שלו, ואת מה שהוא טוב בו. וזה תמיד אחר, כי סיפור החיים שלנו, והדרך שהגענו לאן שהגענו, היא תמיד שונה. כל אחד מאיתנו מביא ערך בצורה אחרת, ולכל אחד מאיתנו יש את האנשים שיתחברו. אגב, כמו גם את האנשים שלא התחברו. וזה בסדר. וזה בסדר גמור. אם תסתכלו על כל מיני דברים שאתם מרגישים שאתם צריכים שיהיה לכם, כמו מחשב וטלפון חדש ואוטו ומסך יותר גדול וכל מיני דברים, כל הדברים האלה שאנחנו צריכים ואנחנו מרגישים אולי שאין לנו ויש לנו פחות, בכלל לא היו קיימים. לא, אף אחד לא ידע שהוא צריך אותם רק לפני 50 שנה. אוקיי? זה יצירה של יש מאין. שזה לא באמת יש מאין, זה מתוך האנרגיה האינסופית שהיא פשוט בלתי מוגבלת. אבל זאת היצירה שלנו, זאת היכולת שלנו ליצור מתוך האנרגיה האינסופית. זאת המהות של היותנו בוראי מציאות. ואם אנחנו הופכים את עצמנו לנאבקים, ללוקחים, לאני על חשבון האחר, אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו פה. כי התפקיד שלנו כאן זה להוסיף חיים. זה ליצור מציאות, זה ליצור עוד מתוך השפע שיש. לא לצמצם את השפע, לא לפגוע בסביבה שלנו, לא לצמצם את היכולות שלה, אלא להגדיל, ויש לנו את כל הכלים. כל הכלים, גם טכנולוגית, קודם כל מנטלית, תודעתית, בכל הרמות לעשות את הדברים האלה. זאת רק בחירה. והיא מתחילה בבחירה שלנו, בחיים שלנו. וכמו תמיד, אני מזמינה אתכם לחשוב איפה בחיים שלכם אתם נמצאים בתודעה של תחרות, האם זה באמת באמת אמיתי? ומה אתם יכולים לעשות כדי לעשות שם שינוי, כדי להיות לא ממקום של תחרות, אלא ממקום של יצירתיות, ממקום של להוסיף חיים, ממקום של ליצור עוד גם לעצמכם וגם לאחרים. כי תסתכלו, אנשים, רוב האנשים, בסדר? אני לא אגיד כולם, יש עוד כמה מערכות, אבל באמת אנשים שהצליחו בחיים שלהם, רובם הגדול, יצרו ערך לאחרים, יצרו משהו שלא היה שם קודם. יצרו עוד שפע לעולם. כל אחד מאיתנו, מהדברים הכי קטנים, מהחלקת האלוהים הקטנה שלנו, בזוגיות שלנו, בהורות שלנו, במשפחה שלנו, יכולים לעשות את זה. אז איך אנחנו יוצרים? מתוך יצירתיות ולא מתוך תחרות. זאת לא המהות שלנו. זה יושב לנו לא טוב. זאת הסיבה שזה מלחיץ אותנו כל כך. זאת הסיבה שלא נעים לנו כל כך במקום הזה. אוקיי? ואנחנו יכולים. ואגב, זה לא הופך אותנו לבינוניים. אוקיי? יש הבדל בין תחרות. תיות להישגיות בין המקום שבי שרוצה לשאוף לעוד, לא על חשבון האחר, אלא כדי להביא אותי למיטב. מה שמניע אותי תמיד זה איך אני יכולה להיות יותר טובה ממני אתמול, איך אני יכולה להביא את עצמי עוד יותר, לתת עוד יותר לעולם. הנה, עכשיו אני רוצה לצאת לחול, איך אני יכולה להביא את הדברים האלה לעוד אנשים, זה מה שמניע אותי. אוקיי? לא להיות יותר טובה ממישהו אחר, זה בכלל לא העניין. איך אני יכולה להביא את עצמי במקסימום? אוקיי? זה אני מול עצמי. וזה מה שמניע אותי לגדול. כי אנשים אומרים, רגע, אם אין תחרות, אין לי רצון לגדול, וזה לא נכון. תינוק שהוא גדל ולומד ומתפתח ורוצה לדעת עוד וחוקר את העולם, הוא לא עושה את זה כדי להיות יותר טוב מאף אחד אחר. הוא עושה את זה כי זה הטבע שלו. כי הטבע שלו הוא לגדול ולצמוח ולהתפתח ולנסות ולהתנסות ולהתרחב ולגדול וללמוד. זה המהות שלנו. בלי תחרות. פשוט על עצם היותנו. אנחנו רוצים להיות הכי טובים שאנחנו יכולים. ודווקא התחרות הרבה פעמים מצמצמת אותנו, אנחנו מרגישים לא מספיק טובים, במקום לראות את העושר שיש בנו. אז אני מזמינה אתכם לבדוק איפה בחיים זה בא לידי ביטוי, כמו תמיד כמובן לשתף אותי. מזמינה אתכם ממש להצטרף אלינו לכנס התודעה החדשה 2.0, יוצרים מציאות, הולך להיות כנס מדהים, מטורף, מלא אנרגיות. הכנס הקודם היה פשוט תהליך של טרנספורמציה אמיתית, אנשים יצאו אחרי השלושה ימים האלה אחרים, ממש ממש אחרים. אז אני ממש מזמינה אתכם להצטרף אלינו לכנס, אני אשים גם לינקים להרשמה. וכמו תמיד, שתפו אותי בתובנות שלכם, בתגובות שלכם, מה הפרק העלה לכם, מה הדברים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, ואולי זה יהיה נושא לפרק הבא. אני ליאת שפר בן יעקב, תודה שהייתם איתי, נתראה בהמשך, ביי.